אנחנו נמצאים עכשיו עם עוד הרבה אנשים, חברים שלנו. הרבה מאוד אנשים שבעולם, אני מקבל כל הזמן אס-אמסים. יש לי שם טלפון שכל הזמן מתמלא. הרבה מאוד אנשים שמתקשרים מיפן וככה דרך כל רוסיה, כל ארצות דרום רוסיה שם. ולכאן אלינו גם כן מארצות הברית. עכשיו דיברנו עם ניו יורק ואמריקה הלטינית. קורה משהו מאוד מיוחד בקולומביה, 600 איש שמענו, והרבה מאוד. זה השאלה היא איך אנחנו בכל זאת יוצרים ההרגשה המשותפת, כי לאף אחד מאיתנו אין כוח לפרוץ לעולם הרוחני לבד. הכוח שלנו לבד זה כוח אגואיסטי, ההפוך מהרוחניות, ואנחנו אז מגיעים רק לריחוק, לחושך. אני שהתחלתי ללמוד אצל רבש, קיבלתי ממנו ספר הזה, שמעתי. אתם מכירים אותו, כן? מי לא מכיר? מי לא מכיר, כן? או, יש כאן הרבה חדשים. אז אנחנו נלמד עכשיו כל הספר. אמנם שזה כבר עברו השנה, 30 שנה היה שהגעתי לרבש. בפברואר הקודם. זאת אומרת, אני 30 שנה עם הספר הזה ועדיין לומד, אבל נעשה את זה ככה באיזה שעה. גם כן התלוננו שקיבלנו פעם בשיעור הקודם, פעם שעברה, בכ-50 שאלות, רק מחלק אחד מהעולם בערך, ועוד משהו שם, עשרות שאלות, אנחנו לא עונים עליהם, צריכים לתת גם כן תשובות. אז בוא נראה מה זה הספר הזה שמעתי. זה כל יסוד העבודה הפנימית האדם, איך שהוא צריך לפתוח את הנשמה שלו, להגיע למצב שמתחיל להרגיש רוחניות. כי רוחניות היא לא מורגשת בחושים שלנו, יש רק נקודה, רצון קטן, התחלתי, שמושך אותנו למשהו, ולמה אנחנו לא יודעים. ואז יוצא שאני משתוקק למשהו, אבל כמו ילד קטן, אני לא יודע למה. ואז התינוקות הם רצים ממקום למקום ועושים כל מיני דברים ומתפתחים מזה. השאלה היא כך, האם אני ככה אעשה וככה אשתגע בכל מיני כיוונים, האם אני אתפתח נכון או לא? יוצא שלא. כתינוק שהוא רץ לכל מיני כיוונים, האגו שלו מלווה אותו, ואז הוא מתפתח תמיד לאגו יותר גדול, עד שמגיע להיות גדול, אדם גדול, אגו גדול, רצון גדול. אבל כשאני רוצה להתפתח לכיוון הרוחני, כבר האגו שלי שילווה אותי וידחה אותי לכל מיני כיוונים, זה לא יעזור לי. אני צריך ההפך, שידחוף אותי רצון להשפיע, רצון מה שנמצא ברוחניות, שאני לקראתו, לקראת הרוחניות יתפתח. איך אני יודע? זאת אומרת, אני לא יכול כבר לפי השכל שלי משהו לעשות. ומשהו הפוך מהשכל, מה זה הפוך? אני לפעמים עושה דברים הפוכים, מה שאני דווקא לא רוצה. אבל אני מפתח בי הכרחיות לרצות משהו שאני לא רוצה. נגיד, אני רוצה להיות רזה. אמנם שאני רוצה לאכול. אוהב לאכול. אז אני צריך לתאר לעצמי שלהיות רזה זה בריא, זה יפה, זה מכובד, זה כדאי. ואז רצון שלי להיות רזה יותר גדול מרצון שלי להיות שמן, להיות, ליהנות מהאוכל, ואז אני יכול להתגבר. יש חשבון. אבל כאן, כאן לרוחניות אין חשבון, כי אני לא רואה כדאיות לעומת כל מה שיש לי. איך אני אשנה את עצמי, איך אני אתקדם, אם זה הכל נסתר, איך אני אוכל לכוון את עצמי, לנווט את עצמי. זו בעיה. ולכן אנשים, כמה שמחפשים משך אלפי שנים איך להגיע, איך לפתוח את העולם הרוחני, לא משיגים, לא מגיעים לזה. וכאן, במאמרים האלו, בעל הסולם נותן לנו הכוונות. כמו לילדים, תסתכל ככה, תשים לב על זה, תבדוק זה כך או לא. ואנחנו שעוברים כל פעם מאמרים האלו בדרכנו, אז אנחנו לאט לאט מתחילים להרגיש שרוחניות נמצאת כאן, אחרי הקירות האלו, אחרי מה שאנחנו רואים, פועל כאן איזה כוח שמנהל אותנו, שמלווה אותנו, שעושה איתי כל פעם משהו, דברים מבפנים, שמסובב את כל הסביבה שלי מבחוץ, וכך, גם מבפנים וגם מבחוץ, הוא מנהל אותי כמו סוס בשני מושכות, וכך אנחנו מתקדמים. העיקר שאנחנו נמצאים איתכם במצב שלנו בעולם הזה, וכשמגיעים עם הנקודה שבלב שלנו להתפתח לקראת עולם הרוחני, כאן זה כבר עולם הרוחני. הדרך הזאת נקראת זמן הכנה. אז בזמן ההכנה אנחנו מרגישים את עצמנו כמו שעכשיו אתם נמצאים, שאני לא מרגיש שהבורא הוא טוב, או רע, והאם הוא אחד או שהרבה כוחות פועלים בעולם. זאת השאלה, שאם אני מכוון את עצמי לזה שהכל בא לי מכוח הטוב ומכוח אחד, אני מזהה לאט לאט אותו הכוח שפועל במציאות, ותמיד דרך האגו שלי אני רואה אותו ככוח הרע שפועל מכל מיני הכיוונים. זאת אומרת, זה בדרך הטבע. וזה בדרך, אם אני אעשה מאמץ כדי לרכז את הראייה שלי על הרוחניות. ועל זה הוא מדבר במאמר הראשון שלו, מאמר העיקרי, שנקרא אין עוד מלבדו, שאני אחרי כל הפעולות שקורים לי בגוף, במשפחה, בעבודה, איתי, עם הסתכלות שלי על העולם, מה שקורה לי יום-יום, חברים, אנשים, כל העולם, כל מה שקורה בעולם כלפיי, אני במבנים, איך שחושב ואיך שאני מרגיש, זה לא אני וזה לא עולם, זה הכל נדמה לי. זה הכל הצגת הכוח אחד שפועל בעולם. כוח הטבע הכללי. או בורא, שזה אותו דבר. והכוח הזה מלווה אותי כל רגע ורגע בצורה הטובה ביותר. רק הוא אחד, ורק בצורה טובה. ואני, מפני שנמצא באגו שלי, ברצון ההפוך ממנו, בתכונות ההפוכות ממנו, אז אני מרגיש את הרבה כוחות נבדלים, אישה, ילדים, בעיות בעבודה, אני עם הבריאות שלי, משהו הפסדתי בכסף, משהו, בכל מיני דברים, רע לי, לא יודע משהו קורה, אין, לחצים מכל מיני צדדים, כולם רוצים ממני משהו. ושזה לא אחד. ושכוח חזרה. כל מיני כוחות רעים, כל מיני הפרעות, משהו, כולם יורדים עליי. וגם אני מבפנים כך, מרגיש את הכל לא כל כך טוב. אז אני צריך להבין שהבעיה שלי היא חוסר ההתאמה שלי לאותו כוח, ואז השפעה שלו טובה מבפנים ומבחוץ, איך שבפנים עולים לי רצונות ומחשבות במוח ובלב, ואיך שמבחוץ, מכל מה שיש מבחוץ, זה בא אליי, שאני מקבל את זה בתכונה האגואיסטית שלי, שרוצה להרוויח, רוצה להוציא, רוצה ליהנות, רק בעצמי. לא שזה פסול, אבל זאת הסיבה להרגשה רעה. לא פסול ליהנות, חס ושלום שאנחנו נחשוב כך. מטרת הבריאה זה להגיע לתענוג הנצחי, בלתי פוסק. אבל כך אנחנו צריכים להבין באיזה מערכת אנחנו נמצאים בינתיים. ואם אדם מתחיל לשים לב על זה שכל מה שקורה לו, זה קורה על בטוח מכוח אחד והטוב, ונדמה לו שזה קורה דרך הרבה מאוד סיבות רעות, ומשתדל לראות דרך כל מיני סיבות שונות האלו, גם שאני ככה חושב ועושה, גם שאחרים ככה עושים איתי, אם אני מתחיל רוצה לראות אחרי כל אלו כוח אחד, זה מביא אותי להתחיל להרגיש אותו. וכמה שאז אני אשתדל להכיר אותו ויקבל הפרעות, אשתדל להכיר אותו דרך הפרעות האלה, שוב יקבל דחייה, אני פתאום ארגיש שאני נמצא במין שיחה מסוימת כזאת, מיוחדת, עם הכוח הזה אחד, שבכוונה מבלבל אותי, חפש אותי, תגלה אותי אחרי פינה הזאת, אחרי זה, וכך במחבואים אנחנו, הוא משחק איתי, עושה איתי איזה פלירט כזה. ואחרי מאמצים כאלו, אני מגיע אליו. זה בעצם המאמר הראשון. וכל פעם, עד שאני לא יוכל לרכז את עצמי לזה שכוח הזה הוא כוח הטוב, ורק אחד, אני לא מגיע להיכנס לעולם הרוחני. כי בעולם הרוחני אני מגלה את הכוח הזה. אני מגלה אותו, אני עובר דרך המחסום, שהמחסום הזה הוא איזה הפרעה פנימית שלא יכולתי קודם לזהות אותו אחרי כל מיני ההצגות שלו שונות, שהתלבש בכל מיני לבושים, בכל מיני שחקנים כאן בעולם הזה, ולא יכולתי לזהות אותו. עכשיו אני מזהה אותו אפילו שמתלבש בכל מיני הדמויות האלו. אני רואה שאחריהם יש רק כוח אחד הזה שפועל עליי, וכל הזמן שאני משתדל ולא יכול לגלות אותו, זה נקרא זמן של תיקונים, שאני מתקן את הקליטה שלי להרגיש אותו. וכשאני מגיע כבר להרגשה שלו, כבר נקרא שאני מתוקן בראייה שלי, בקליטה שלי, ואז אני מתחיל להיות איתו בקשר, שמתחיל ללמוד למה הוא עושה את זה, מה רוצה ממני, מה השגתי על ידי חיפוש. ואז אני מבין שעל ידי זה שרצתי, החזרתי אחריו, הכרתי אותו, את התכונות שלו, טעמים שלו, אופי שלו, למה עשה כך. זאת אומרת, במשחק הזה, במחבואים האלו, אני התחלתי להבין את המערכת קשר בינינו, אופי שלו ואופי שלי, ואיך אנחנו צריכים להיות מקושרים יחד, גם כן איך לא לאבד את הקשר עמו. זאת אומרת, במערכת הזאת של הגילוי העבורי, אני בסופו של דבר מגיע להיות כמוהו, בהבנה, בראייה, בהרגשה, בהשגה, ממש כמוהו, חכם כמוהו, מבין את כל המערכת, כמוהו שולט בכל המערכת הזאת, כדי לאתר אותו מכל מיני מצבים, רע לי, טוב לי, מבולבל, אני מישהו צועק עליי, מישהו בא אליי, ככה וככה, אחרי כל מיני דברים האלה, שאני מתייחס לעולם הזה כמו שאני מתייחס, אבל בפנים אני יודע עם מי יש לי עסק באמת. בשני המישורים ככה אני עובד. בא אליי, אשתי עם כל מיני בעיות, נגיד טענות. מכירים, כן? אני מתייחס אליה כמו שצריך מצד אחד, אני רואה צוחקים קצת, בסדר, מוכר, הבעיה מוכרת, אבל אחריה אני מרגיש שזה הבורא. בשני המישורים מתייחס לבעיה, ככה בעבודה עם המנהל, בכל בעיה, אפילו בעיה בריאותית, אני הולך לרופא, אבל אחרי זה אני מבין שהכל זה בא כדי לבלבל אותי, ובצורה כזאת לרכז את הראייה שלי דרך כל הדמויות גשמיות אליו. זאת אומרת, אני מתחיל להבין שהעולם הזה עם כל מיני דמויות והפרעות, כביכול הפרעות, הם לא הפרעות, אלא אחרי חבר, אחרי אישה, אחרי ילדים, אחרי מנהל, אחרי משטרה, אחרי רופא, אחרי מחשבות שלי, רצונות שלי, אני מתחיל לזהות בורא. זאת אומרת, כל הדברים האלה נבראו לא סתם, אלא כדי בצורה רב גוונית לרכז את הראייה שלי אליו. כי זה לא סתם לצמצם ולעשות פוקוס בגובה או ברוחב או במרחק, אלא יש כאן הרבה מאוד צירים שאני בכולם, בכל הצירים האלו, צריך לעשות קליבריישן, לא איך להגיד, קליבריציוניה, כדי לראות אותו. ואז כל העולם אני מבין בשביל מה נברא. וכל פרט, כל דבר שקורה לי בחיים, ממש לשם זה קיים. וכך אני כל הרגע בחיים שלי, אני מרגיש שכדאי לי לחיות, כי אני מרוויח מכל הפעולות, מכל המערכה שעוברת עליי. אני מרוויח את ההתקדמות שלי, עוד קצת להבין את הבורא, עוד קצת להרגיש את הבורא. העיקר לא לעזוב אותו. אני עייף, אני רוצה לישון, תעזוב. לא. תתפוס את עצמך גם בזה, שזהו מוריד לך את כאילו העייפות וכל הדברים, כאילו שתתנתק מזה שהוא עושה את זה, ואל תתנתק. אתה יכול להיות בכל מיני דברים כאילו הכי גרועים והכי טובים. תאכל, תשתה, תתעסק במין, באהבה, במשפחה, במה שאתה רוצה. העיקר אל תעזוב קשר עמו. ואתה תראה עד כמה שכל כל המערכות האלה שעוברות עליך, כל המצבים האלו, כל המטרמופוזות האלו שאתה עובר, זה רק לצורך זה קיים. וזה פלא, אנחנו לפעמים נולדים, גומרים את החיים, 70 שנה, לא קרה כלום. אפילו לא קיבלנו הבנה שכך אנחנו צריכים לזהות את הרוחניות. שאם אני מתקשר לכוח הזה מעבר לחיים שלי, שמשחק ככה איתי, אני מתקשר כבר לכוח שאני קשור איתו, אני נמצא בחיים האלה, הוא לא נמצא בחיים האלה. אם אני תופס אותו, גמרנו. החיים האלו, לאט לאט הם נופלים. הצורות האלו שנמצאות כאן ביני ובינו, אם אני מאבד אותם נכון, שעל ידם אני מתקשר לכוח הזה שמסובב לי הכל, אני השתמשתי בכל הצורות האלו, במחבואים האלה שהוא משחק אותי. הם נעלמים. אני נמצא בקשר עמו, העולם הזה נעלם. אני לא מרגיש אותו, אני לא צריך אותו. הוא כבר עשה את התפקיד שלו כלפי. הוא כבר היה אותו התיאטרון שהסתיר את הבורא ממני. ואין לי יותר צורך בו. לכן אנחנו צריכים לחלק את הכל למציאות לשלושה דברים: אני, ההוא, וכל מיני מערכות הקשר בינינו שמבלבלים אותי, דווקא שאני אתקשר נכון אליו, שהבלבולים האלו הם אותם התכונות הלא מתוקנות שלי, שעל ידי זה שאני משיג קשר עמו, אני בזה מתקן את עצמי, וכל פעם אז אני משנה את עצמי כדי להחזיק בו. אני כמו ילד שחושב במשחק הזה איך אני לא מאבד קשר עמו, אבל במשחק הזה אני בעצם לומד איך להיות כמו, וככה זה אני משפר את עצמי. לכן יש אני והוא ומשחק הזה באמצע שנקרא עולם. העולם ממילה עלמה, הסתרה, שההסתרה, הסתרת הקשר בינינו. מה יכול להיות לנו לעזור בזה? הכבידות שנופלת לאדם שמתעייף. כשאני מסתכל על הנכדים שלי, אני לא רואה שהם מתעייפים. הם משגעים את ההורים שלהם ללא הפסקה. אין רגע שהם נמצאים במנוחה. הטבע דוחף אותם להתפתחות. איפה אני מוצא בעצמי כוח כל הזמן להיות קשור לבורא ולאתר אותו, וכל הזמן להחזיק אותו, כל הזמן להשיג אותו, כל הזמן, כי כמה שאני יותר אוחז בו אז אני נקרא אני יותר גדול. לי אין כוחות לבד. מה שיש לתינוק, הטבע מספק לו את זה. דחף הזה פנימי. אני צריך לקחת את זה מחברים, מהקבוצה, מהסביבה. אין ברירה. כל דבר שבחיים, למען שאני נמשך, אני מקבל מהחברה. אני לא רוצה יותר מעצמי, יותר מקצת אוכל, איזשהו בגד פרווה הכי פשוטה, אישה, משפחה, בצורה מאוד מאוד רגילה, פשוטה, ככה, כמו אדם שנמצא שם באיזה מקום שם, שלא יודע על כל הציביליזציה שלנו. תכניסו אותו בפנים, תראו כמה שהוא רוצה. דברים לגמרי מיותרים, שלא צריכים, אבל הוא מקבל רצונות מהסביבה, ואז הוא רוצה. כן? דשא של השכן יותר ירוק, האוטו של השכן, ההוא יותר גדול, ההוא יותר חזק, ההוא יותר יפה, ההוא ככה וככה. כל הזמן נמצאים אנחנו בריצה. החברה מעלה לנו כל פעם את הסטנדרט החיים, אין ברירה, חייבים. זאת אומרת, אני מקבל רצונות מהסביבה. לכן, אם אני מרגיש שאני לא יכול, תפסתי את הבורא, הרגשתי קשר עםו, קצת, ודאי שהוא לא עדיין בגלוי. אבל זה קורה עם אלו שבאים פעם ראשונה, עם כאלו מוכנים להכל, מה זה חשוב החיים האלו, אם יש ככה אפשרות כזאת לפנינו. אחרי כמה זמן אנחנו רואים איך שהם נרדמים, וכבר קשה, כבר מתחיל להיות בחשבונות כדאי או לא כדאי, וכל וכל. מאיפה זה בא? גם כן מהבורא. הוא צריך אותנו כאחד, כמו שהוא אחד. שאנחנו נתחיל להתקשר בינינו, ובינינו נעזור זה את זה, כדי לגלות אותו, שכל אחד יהיה תלוי באחרים. לכן, אם אני מתקשר בחברה, לחברה, שהיא פועלת עליי, וכל הזמן מביאה לי תיאבון חדש, רצון חדש ללאו, חשיבות מגע עמו, לגלות את החיים האלו הגדולים, לא קשה לי. וצריכים להבין שחוץ מהנקודה הזאת שבלב, פונטו מה?
פונטו
נל
קוורה.
קוורה זה לב? קרדיו?
קוורה.
חשבתי קרדיו, לב. טוב, אז חוץ מהנקודה הזאת, זאת אומרת, הרצון הראשון, כל היתר אני חייב לקבל מהחברה. לא ייתנו לי עוד התעוררות מלמעלה. לכן כתוב, 1,000 באים ללמוד, אחד נשאר. זה פתגם כזה, זה מילים, אבל באמת הרבה מאוד עוזבים, ולא עוזבים ש לא כדאי, יש עוד דברים, זה לא כל כך בשבילי, ככה. אלה בעיה היא בזה שלא יודעים או שכחו שרצון בא מהסביבה. רק סביבה מחייבת אותי לעשות כל הדברים שבחיים. איך אני לבוש, איך אני אוכל, איך אני מדבר, איך אני מתנהג, הכל סביבה. ולכן אנחנו בחברה שלנו צריכים להבין את זה. ישנם אנשים שנמצאים רחוק. זה לא עניין של מקום, איפה ששמים כל אחד ואחד. אלה רצון להשתתף עם האחרים. להגיע לכאלו אספות כמו שעכשיו. אתם לא יודעים מה קורה עם כל אחד מי שנמצא כאן, כמה שהוא מרוויח. זה דבר שאי אפשר... 20 שנה שתלמדו, אתם לא תוכלו לקבל מה שאתם מקבלים כאן, בזמן שאתם נמצאים יחד כולם. וזה שלא כל כך רציתם להגיע, ועכשיו אולי נמצאים בצורה כזאת שאתם עייפים, נמאס לנו כל הזמן לשמוע, זה לא חשוב. זה שהגעתם ונתתם כוחות, לפי זה אתם מקבלים. לכן אני מאוד מכבד כל אחד שמגיע לכאלו המקומות. אתם רואים, נגיד, רואים טורונטו. למה ג'ינג'י הזה נרדם? נו, אתם רואים? טוב, אז בהחלט אתם רואים בכל מקום ככה. זה טוב. אני אף פעם לא מתרגז על התלמיד שבא אליי, ואני ככה נותן שיעור כאילו אני מפריע לו לישון. אני לא מתרגש אף פעם, באמת אין לי בפנים שום רוגש, ואני מאוד עצבני, אני מוכן לתת מכות, אבל לזה לא, כי אדם עשה את הגיעה, הוא הגיע, זה בסדר. לכן אם אתם מסוגלים, כמה שמסוגלים, לבוא לקבוצה פעם בשבוע אולי, סתם ככה לשתות לחיים ככה משהו, איזה פסטה, זה טוב. אפילו לא ללמוד, ללמוד אתם יכולים מהבית, ככה לבוא לדבר קצת, אפילו על שטויות, לקרוא איזשהו מאמר יחד, זה נותן כוח, דווקא זה נותן כוח להתקדמות הרוחנית. יש על זה הרבה מאמרים שכתבו מקובלים, מפני שאנחנו נשמה אחת, אנחנו קשורים בינינו, אני חייב להתרשם מאחרים, גם גברים וגם נשים. תתחברו יחד, יש לכם נגיד מרכז ברומא, יכול להיות גם במילאן או בנאפולי, בכל מקום, פעם בשבוע. אין לכם מקום איפה, אצל מישהו בבית, היום אצלי, מחר אצלו, בעוד שבוע אצלו, בעוד שבועיים אצלו, תתאספו כך. כוס קפה, כל מיני דברים, תזמינו אותי. בסדר? אז אתם תקבלו מזה כוחות. על ידי זה מתקדמים. וגם כן מתקדמים על ידי הפצה. אנחנו לא צריכים את זה, האמת, בעצמנו. כאילו שאנחנו מפיצים חומת הקבלה בעולם, זה לאלו שנמצאים אי שם, אנחנו כבר נמצאים בפנים. זה לא נכון. כמה שאני מוסר לאחרים, אני מסרתי, כמה שאדם ישמע, יתרשם, זה מגיע אליי בחזרה. ואני מקבל מזה כוח לעלייה. ולכן ההפצה היא בשבילנו, לא בשביל העולם. אנחנו מדפיסים ספרים, נגיד אנחנו מוכרים 1,000 ספרים. חוץ מזה, אתם זוכרים שאפשר לקנות ספרים דרך קבלה בוקס, כן? יש כזה דבר. זה לכל הקבוצות אני אומר, שדרך האינטרנט אפשר גם כן לעשות את זה. אנחנו שמוצאים ספרים, זה בהפסד שלנו בעצם, כי האדם עובד לכתוב ספר משנה שנתיים, אנחנו משלמים לו משכורת, אחר כך מוצאים לאור וכל מיני דברים. זה לא עסק שמשתלם, אלא משתלם לנו שאנחנו אחר כך ספר מגיע לאנשים, אנחנו מקבלים מזה בפידבק, אנחנו מקבלים מזה כוח שלהם, רצון שלהם, ועל ידם יכולים עוד קצת לעלות. תמיד מקבלים כמו גרעין בתוך האדמה, אתם זוכרים מה שציירתי? מקבל מכל האדמה, מכל הסביבה, כל הדברים שעליהם גודל, ואז יוצא לו גדילה. הלאה. זה הגענו אתכם. זאת אומרת, אי אפשר להתקדם ברוחניות במאומה, רק בהקדם הרצון שלנו לגדול. וכשאנחנו מתחילים להתקדם, ועברו נגיד שנה, שנתיים, אנחנו נעשים כבר בעלי ניסיון, שכבר יש לי קצת ניסיון ממה שעברתי, כל מיני עליות, ירידות, דברים טובים, דברים רעים, כבר רבתי עם חברים, השלמתי איתם, היינו בכל מיני מצבים, כבר לימוד אני קצת יודע, המערכת העליונה, קצת הכרתי את כל המערכת של הספירות, עולמות, פרצופים, מדידות האלו, מסכים, רשימות וכו', כל מיני דברים. אז יש בי שתי מצבים, שתי תומכים. תמיכה אחת אני מקבל מתוך הניסיון, שהתמיכה הזאת היא קבועה. אפילו שאני נופל, אפילו שאני נמצא במצב לא טוב, אני יודע שזה יעבור, שזה בא והולך, בא והולך, אין מה לעשות. וכך אנחנו מתקדמים, זה נקרא על ידי הניסיון, וזה עוזר במצבים הרעים, שאני נופל ואין לי מצב רוח ואין לי כלום, וצריכים כל הזמן לשמור על כמה שיותר לצרף את הניסיון הזה. זאת אומרת, כל פעם שאני עובר איזה מצב, אני צריך לרשום אותו אצלי בספר. היה לי מצב כזה וכזה, חשבתי כך וכך, אחר כך קרה לי כך וכך, נפלתי כך וכך, אבל אחר כך זה עבר, עשיתי איזה תרגילים, וכדאי לקרוא אחר כך מה שנעשה. אתם בעצם עושים עבודת מחקר. אתם לומדים את עצמכם. כי סך הכל העבודה הרוחנית זה הכרה עצמית. מי אני שבורא ברא אותי? מי הוא ברא? זה נקרא ממעשיך יקרנוך. שבזה שאני לומד את עצמי, אני בעצם לומד אותו, כי הוא ברא אותי. וחוץ מזה, כמו שאנחנו אומרים, שהוא ברא אותי בהעתקה ממנו, בהטבעה, בצורה הפוכה. אז אני יכול ממש ככה להפוך את עצמי, להגיע לצורה שלו. לכן כדאי לי לרשום ככה יומן הרוחני שלי. מה עובר עליי? בצורה קצרה, ומזה אני כבר אהיה כבעל ניסיון. כמו שאתם מגיעים לאיזה עבודה, אתם אומרים, אני בזה נמצא 20 שנה עם ותק, יודע כבר מה לעשות, ומסתכלים עליכם בכבוד, שכבר הניסיון אי אפשר לקנות בכסף, זה אדם צריך לקבל משך החיים, לכן זה מאוד חשוב. ואתם כבר מרגישים שהיו דברים מעולם והכל עובר. אתם יודעים, כמו שבבית, יש לפעמים מריבות, גם זה יעבור, הכל יסתדר. זה דרך אחת שעוזרת לנו במיוחד בירידות. ובעליות אנחנו נמצאים אז תחת השפעת ההרגשה ההתעלות שלנו, זה עוזר לנו. אז מה שאנחנו צריכים בעצם להשתוקק, לחבר את השני מצבים האלו, דרך הרגילה עם דרך העלייה, שכל הזמן אנחנו נרגיש משהו גבוה, גבוה, גבוה. לפי זה אנחנו יכולים לראות כמה שאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו. אני יכול ככה להמשיך עוד כמה שעות. עוד לא קשה? אתה לא... אני לא חושב. ולזה, כאן אנחנו מגיעים למאמר מספר 7. סך הכל זה הרבה מאמרים, זה קרוב ל-100, אני חושב. או, לא, 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 יותר. מאתיים ארבעים. לא. כן, 243. חשבתי כל הספר, אנחנו נעבור. אם נשב קצת יותר, כן? אז הוא אומר כך, שברוחניות, כמו בגשמיות, פועל אותו חוק, שהרגל נעשה טבע שני. כמו שבעולם שלנו, אני רגיל למשהו, עשיתי פעם, פעמיים, וזה נרשם אצלי שאני רגיל לעשות את זה. ואם אני לא עושה את זה ככה, רע לי. ואם אני עושה דווקא ככה, טוב לי. כמה פעמים שאנחנו עושים אותו דבר, אנחנו בונים בזה בתוכנו כבר רצון לאותו דבר. לכן מאוד חשוב לקבוע עתים. זה השעה שאני לומד, זה שעה שאני שומע שיעור, זה שעה שאני שומע מוזיקה. עכשיו אני נמצא בנסיעה, אני יכול לשמוע איזשהו קלטת, איזשהו שיעור גם כן, או שיחה. יום אחד בשבוע אני נוסע למרכז, נגיד, לישיבה שלנו הכללית, העולמית. כל מיני כאלה דברים. הרגל. כמה פעמים שאדם עושה את זה, עכשיו, אחר כך זה נחשב ממש לפעולות הרוחניות שלו. ואז אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, האם אנחנו נמצאים בהכרת ההתקדמות. זה מאמר מספר 8. הבדיקה היא האם ההסתרה, ההכבדה, הבלבול, העייפות, חוסר חשק, קרוץ, בקיצור, בלבול בלב או במוח, כן? שבא אליי. האם אני מבין שזה בא מלמעלה, מאותו המקור שאין עוד מלבדו, ואני לפי זה מתקדם, אני מבין שזה הוא עושה לי את כל הבעיות, שם לי את הרגל, או שאני נופל ולא יכול להתקדם. שוב, יש כאן דברים שיכולים לעזור לי. הרגל, כמו שדיברנו, שנעשה טבע שני, וקבוצה שהשקעתי בה, כמו נגיד בקופת חולים, וכשאני חולה, באים ועוזרים לי. או שאני כבר זקן, אני מקבל מקרן הפנסיה. אז שאני נופל, לא מסוגל, רע לי, הכל מבולבל, החברים וחברה עוזרים לי, מעוררים אותי, ואז אני על חשבונם מתקדם מפני שקודם השקעתי בקשר בינינו, ולכן זה נקרא על חשבוני שאני עושה את זה, אומנם שאני לא מסוגל, אלא השקעתי בהם קודם ועכשיו מקבל בחזרה. לכן זה מאוד חשוב, כי המצבים שאנחנו לא רוצים להתקדם ברוחניות יכולים להימשך המון זמן, ואנחנו סתם מפסידים הרבה חודשים מהחיים שלנו. זה בעצם, הייתי אומר, המאמרים העיקריים. מה שבא אחר כך זה רק מפרש ומוסיף. זה דברים מאוד חשובים, אבל בכל זאת הם רק תוספות למאמרים העיקריים האלו. אז בוא נשמע בכל זאת שאלות, ואם כן, אז שוב נמשיך. קודם כל מכאן, חכה, אני כאן אורח, צריכים לכבד בלבייטים. בבקשה. נו, מי כאן בלבית? אין שאלות. כן.
Ciao, mi chiamo Francesco, vengo da Viareggio. Ho una domanda riguardo al libero arbitrio. E la domanda è la seguente. Non ho capito bene se ci manovra in tutto, anche nella scelta dell'ambiente.
Lo avanti ma bore o מכוון אותנו בהכל, כולל בחירת הסביבה.
Cioè, se il bore mi manovra anche nel mio desiderio di essere connesso con gli altri, che ruolo ho io in tutto questo?
אם הבורא מכוון אותי גם בבחירה של הקשר עם הזולת, אז איזה תפקיד יש לי בזה בכלל?
Posso sdraiarmi in uno scoglio e dirgli di darci una mossa e farmi venire il desiderio.
אז אני יכול לשכב באיזשהו מקום ולהגיד לו תשלח לי רצון ואז אני אזוז.
אוקיי, ho finito. Grazie.
תודה.
Grazie. גם כן שאתה תשכב באיזשהו מקום, זה גם כן הוא עושה בך. אבל הדברים הם פשוטים. מה שנמצא מתחת לקף הזה, כל הדומם צומח, חי ומדבר, אבן, צמח, חיה ואדם, הכל זה מתפקד תחת השפעת הכוח העליון, מנועל לחלוטין. זה כל האדם, כל אדם ואדם שבעולם הזה. לאף אחד אין בחירה חופשית, כי הטבע שבכל האלו רצון ליהנות. אז הבורא הוא מנהל אותנו בצורה פשוטה על ידי האור של תענוג, שמאיר לך קצת יותר תענוג, אתה רץ לכאן, קצת תענוג יותר אתה רץ לכאן, קצת לשינה אז אתה הולך להירדם, אתה לא יכול לעשות כלום, קצת לאוכל אתה רץ לחפש אוכל, קצת לעוד משהו, לעוד משהו. אתה לא בעל הבית, כי סך הכל אתה רצון, כלי כזה. ובכלי הזה יש עכשיו רצון למשהו אחד, אז אתה רץ לאחד. רצון למשהו שני, אתה רץ לשני. זהו. לכן בעולם שלנו אין אדם חופשי. לא חשוב מה שהוא עושה, זה לא הוא עושה. אין שכר ועונש. זאת אומרת, מה שאתה עושה, גם כן לא מדובר עליך שאתה עשית דברים רעים או טובים. זה יכול להיות ממעשים הגדולים ביותר הטובים עד מעשים הגדולים ביותר הרעים. מה שתעשה, כלום. אלה הרצון לרוחניות שאתה מקבל, אתה אדם מקבל פתאום להתפתח, להידמות לבורא, להכיר את הכוח העליון, בשביל מה אני חי, מה טעם בחיים שלי, מה המטרה בחיים שלי. זה הרצון שאתה צריך לפתח לבד, על זה יש לך בחירה חופשית, בלבד, רק על הרצון הזה. ואז שמעוררים בך את הרצון, על ידי איזשהו דרך מביאים אותך גם כן לסביבה, קבוצה. שאם אתה תיכנס לשם, אתה יכול להתפתח, ודרך הקבוצה הזאת, עם הקבוצה הזאת, כבר להתחיל לגדול. אז יוצא שכל הבחירה החופשית שלך היא איך להיכנס לקבוצה. אבל קבוצה אתה לא בוחר. אתה לא בוחר אותה. מביאים אותך. כמו שהרצון הזה נתנו לך, גם הקבוצה נתנו לך. רק הקשר, זה אתה צריך ליצור. וגם הקשר אתה לא מסוגל לבד ליצור. אתה רק יכול joint, כן. אתה לא יכול ליצור אותו, אלא אתה מגלה קודם כל שאתה לא מסוגל לקשר הזה, ולא רוצה אותו, ושונא אותו, ולא, רק לא. מצד אחד. מצד שני, אתה מגלה שאתה חייב את זה. ממש אין ברירה, אחרת החיים שלי הם בימה. ואז אתה מגיע למצב שאתה כאילו מתפוצץ מבפנים, ממצב שלא יכול לפתור אותו. וזה המצב נקרא בקשה, צעקה. זה נקרא מן. אני פשוט ראיתי ששם מי כתב על עצמו? עכשיו בצהריים. כן, פומדיג'ו, כן. אז זה נקרא מן. המן זה נקרא כזה רצון גדול שהוא מפעיל כוח מלמעלה, מערכת עליונה, upper system. ואז היא פועלת ועושה את הקשר בינך לבין הקבוצה, כן? כאן הקשר הזה, ואז אתה עולה ונכנס למערכת הזאת, מגלה אותה. זאת אומרת, עבודה בקבוצה היא עבודה לא פשוטה, אבל בלי לעבור את הדברים האלה אי אפשר. שאתה כאילו, כן, אין בעיה, כן, וישנם כאלו שהם חברים כאלו, אוהבים להתחבר, להתחבק עם מישהו, ישנם כאלה שהם לא רוצים להתחבר עם השני, להתחבק, לפי האופי. האופי הזה זה אופי הגשמי. הכל, האופי זה לא שווה. גם אלה שרוצים להתחבר עם אחרים, גם אלה שלא רוצים להתחבר עם אחרים, הם בסופו של דבר הגיעו למצב שהם לא רוצים, שונים. ויחד עם זה, התרשמו מזה ש... אבל בלי זה, אנחנו נשארים בימות. מה עושים? ואז הם מתחילים לגלות שרוחניות זה באמת תכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה. ואם אני מבטל כך את עצמי כלפי הסביבה, שיתנו לי קשר איתם להתחבר, מה לעשות? תיתנו מה שלא יהיה. אז אני מקבל את היכולת הזאת. ואז אני עולה לגילוי, לעולם הרוחני. לכן, בחירה חופשית, רק ביצירת הקשר הזה, בעבודה דרך השרשרת הזאת, לגרום לקשר עם הקבוצה. ובתוך קשר עם הקבוצה אתה מגלה עולם הרוחני. כי סך הכל שיש כאן כל הנשמות, כל הנשמות בהם, בקשר ביניהם, בכל הקשר, רשת הזאת שאתה מגלה, הרשת הזאת עצמה, זה נקרא הטבע העליון. לכן להתחבר יחד, להרגיש את הבורא בפנים, להיות יחד עם החברים ברוחניות, זה אותו דבר. זה מתממש באותו הקשר בינינו. ולוקח הרבה שנים, אני אומר לך חברי הצעיר, כמה שנים עד שאדם מתחיל להבין שזה כך. אבל בשביל זה חיים. מה לעשות? Ю?
Ария, я могу задать вопрос на русском?
Ну, они торгем. Кен?
Могу? Я занимаюсь по вашим лекциям 6 лет.
И ломеда честь шаним. Вы из Италии?
Я литовка, но живу в Италии. Замужем.
И Мелита Вальгара в Италии.
Я в моей работе, вот духовной работе, цепляюсь к вам, ну как к высшему.
А и Коля Сманкшура Илейну.
Мой муж вообще не интересуется ни кабалой, ни вообще никакой духовностью.
Бала лидам рлобиняним.
Наоборот, ему это противно. Мой вопрос. Значит ли это, что мой настоящий муж, хоть и спиритуальный, это вы, а мой муж лишь погонщик ослов, или даже сам осел для меня?
Аим мипней шебаала ло митаньян бекабала, а баала рухани, улай зе ани. והוא רק דחמרה, איך להגיד? או חמור בעצמו. אני הייתי אומר כך, זו שאלה מאוד רצינית.
Да, она очень серьезная для меня.
Они мы вин, они умерли, что за время мы одрцени бишвилам. Море, у море ликулам, у мадрих, у локуах рухани, у рак озерлах. לכוון את הראייה לבורא, ובעצמו צריך להישאר בצד. יוצא שאני זה שמחמר אותך ואת החמור שלך, ואת צריכה להתקדם ממקום שאת נמצאת לבורא, וממני לקבל רק הדרכה ולא לראות בי השותף שלך. השותף שלך זה הבורא בעצמו. זה שבעלך לא משתתף בתהליך הזה, הוא לא חייב להשתתף. הבורא לא נתן לו רצון, ולך נתן. לכל נשמה יש זמן משלה להגיע לתיקונים. דווקא נשמות שהם יבואו לתיקונים יותר מאוחר, הם נשמות יותר גבוהות, הם נשמות יותר אגואיסטיות. רק עכשיו עדיין בעולם שלנו אין מספיק רע כדי לגרר אותם להתעסק ברוחניות. את יותר קלה. גם אני. קיבלנו עכשיו כבר רצון להתעסק ברוחניות. הוא צריך עוד קצת כמה מכות. יש לו רצון יותר גדול. ויעלה יותר ממך שיתחיל להתעסק. שיגיע זמנו. לכן, בלי זלזול בו, באף אחד, כולם צריכים להגיע לתכלית. כל אחד הגיע להידמות לבורא, וזה שאת מזלזלת, את עושה נזק לעצמך. הוא לא מפריע לך להתקדמות הרוחנית. זה כבר מתנה מהשמיים. בורא יכול לעשות כך, שיפריע ויעצור אותך. אז תגידי תודה לו, ותגידי תודה לבורא, ותמשיכי לבד בקשר שלך עם הבורא, זה התפתחות אינדיבידואלית. אין כאן בעד ואין כאן כלום. כמו לגבר גם כן. נו. חוץ ממנה כולם עושים לכפיים.
Volevo sapere quando posto una persona che studia Kabbalah come noi, quando si può iniziare a pagare il maser e cosa significa esattamente?
Grazie.
אדם שאחרי מתי אדם צריך להתחיל לשלם מאסר? אנחנו לומדים מערכת עליונה שהיא כוללת מערכת העולם שלנו כדבר אחד, שהכל מה שברא בורא זה רצון אחד. רצון הזה מתחלק לעשרה חלקים. זה ככה, כן? זהו. כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. ככה זה. זה בעיקר המערכת. המערכת הראשונה, עליונה, נקרא ראש. זה הגוף. וזה סיום הגוף, רגליים. ומכל המערכת הזאת, שהיא 10 ספירות, אנחנו יכולים לעבוד ולתקן 9. ואחת הזה היא נקראת מלכות. לא יודע איך לקרוא. מלכות, שיהיה H סתם. מלכות. לא יכולים לתקן. חלק העשירי. גם ברוחניות, גם בכל הפעולות שלנו גשמיות. לכן כדי להגיע לתיקון הנשמה, גם בעולם הרוחני, גם בעולם הגשמי, חלק העשירי, אנחנו צריכים לתת מעצמנו. ואז כשאנחנו נותנים אותו, חותכים מאיתנו, הוא יתוקן על ידי הבורא. זה אנחנו מתקנים 9 חלקים, וחלק העשירי מתקן הבורא. החלק הזה נקרא מעשר. Mimila Eser, Asirit. לכן אנחנו, וזה מנהג מאוד מאוד עתיק, אתם יכולים להיכנס לאינטרנט בכל השפות ולקרוא עליו, ואתם תמצאו שם המון חומר, בלי שום קשר אפילו עם קבלה. אנחנו מחויבים, מי שרוצה להתקדם לרוחניות, חלק העשירי שלנו, לתת להפצה. לא לאף אחד לכיס, כמו שאוספים כל מיני גורים, כל מיני, לא יודע שם, למיני מנהיגים או מה. זה הולך מעשר לקבוצה עצמה, שהיא אוספת מהחברים שלה עשירית מכמה שכל אחד מרוויח נטו. אני עובד בעבודה, אני מביא כסף, נגיד כמה שנכנס לי לבנק, כן? בנקה? או שי? כן? ואז כמה שנכנס לי, עשירית, מכאן, אני חייב להביא לקבוצה, וכך כל אחד ואחד, וזה הולך להפצה. רגולציוני? דיבולציוני. תעשו עוד כמה קונגרסים, אני אלמד. אז כסף האלו נשארים אצלכם, ואתם בעצמכם צריכים לאמץ אותם, לממש אותם, לבזבז להפצה. זהו, זה עניין של מעשר. מכסף האלה אתם משלמים מרכז, מכסף האלה אתם משלמים על כל מיני שירותים שלכם, אתם צריכים לארגן קונגרס, אתם צריכים לתת מודעות בעיתון כדי להזמין עוד אנשים חדשים, אתם צריכים לקנות שם ציוד בתוך מרכז שלכם כדי לשמוע שיעורים, בעצמכם אולי להזמין איזושהי הרצאה, לקחת עולם, לתת הרצאה. זה הכל מכספים האלו. זה מפני שאנחנו לא מסוגלים לתקן לבד, אנחנו נותנים כסף האלה להפצה, ואז זה נקרא שאנחנו תיקנו את זה. זה דבר מאוד חשוב. המורה שלי, שהגעתי אליו, מחודש השני כבר חייבו אותי לשלם מעשר. אני נדהמתי, לא ידעתי על זה. דווקא מעשר שלי אז היה מאוד גדול. לא ידעתי בשביל מה ולמה, אז שהתחלתי לשמוע מה קורה. אני לא יודע איך לדרוש את זה, איך להסביר את זה למתחילים בצורה עדינה, שזה לא יהיה כאיזה מין אצלם איזה מפריע בדרך שירחיק אותם מללמוד. אבל מי שבהחלט מתקדם בצורה קבועה בדרך, הוא חייב. גם גברים וגם נשים. רק לנשים יש הקלה אחת, שאם בעל אומר לא בשום פנים ואופן, אישה חייבת לשמוע בעלה. וגבר לא. שיראה פעם אחד שהוא מאצ'ו. שלא מפחד מאישה.
Hello, my name is Steve. I'm from Bergen in Norway. I have a question about Mozart. I hope you didn't answer it while I was sitting here and it didn't have translation. But my question is, when a group, when we have a group in a country and we are starting to pay Mozart, what, this has been a question of mine, should we pay for the group where we are located, or should we pay for you parts of it, or for you in Israel?
כשהם עכשיו מתחילים לשלם מעשר בקבוצה, האם המעשר צריך ללכת לתוך הקבוצה או לבני ברוך בישראל? כדי סייסון במעשר 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 לבני
ברוך בישראל, או עשו גופו
לברוך? יש כאן מנהל הכללי של בני ברוך. מושי, ואם אתם, אני באמת לא יודע בדיוק איך זה הולך, אני לא שייך לזה, אני רק נותן שיעור, ומעשר מגיע. אם שולחים לנו מחול, אנחנו מקבלים הרבה כסף, אבל יש קבוצות שהם משאירים כסף אצלם, ואז הם מקיימים פעולות. יש קבוצות ששולחות לנו, ואחר כך הן מקבלות חלק, וחלק הולך לאיזשהו מקום איפה שאין עדיין קבוצות, ושם אנחנו צריכים לפתח התפתחות, הפצה. זה הוא צריך לדבר על זה, אני לא יודע. בדרך כלל אנחנו דואגים שכל מה שאוספים זה יתממש באותה המדינה או באותה הקבוצה. אמנם שיש לנו קבוצות כאלה ששולחות לנו הרבה כסף כל חודש שאנחנו נחזיק אצלנו, כל המנגנון שאתם רואים שיעור שלנו, בזמן השיעור הזה כמה עשרות אנשים עובדים כדי לצלם ולהיות אחרי המערכות ולשלוח ולתרגם, ואחר כך להכניס את זה לארכיון ולסדר את האינטרנט. זה עשרות עשרות אנשים פועלים בזה. 70 אנשים או כמה עובדים אצלנו במשכורת שלמה, יום שלם, כדי לייצר כל מיני מדיה, לכתוב ולתרגם ספרים, לתחזק את האינטרנט וכו' וכו'. זה לא, תיכנסו ותראו כמה שנעשה בחוכמת הקבלה, באתר שלנו, בכל סוגי מדיה, המון דברים. וזה רק אנשים שעובדים במשכורת, וחוץ מזה כמה אלפים שעובדים בהתנדבות. להחזיק כל המערכת הזאת אנחנו צריכים הרבה כסף, וישנם כמה אנשים שתומכים בנו ושולחים באמת מעשר שלהם כזה שאנחנו מסוגלים להחזיק כל המכונה הזאת. קבוצת מוסקבה, בלעדי לא היינו יכולים להחזיק את עצמנו. סן פטרבורג ועוד קבוצת ניו יורק, אנשים בודדים מיוחדים שממש עשרות אלפי דולרים כל חודש. המשכורת אצלנו היא משכורת מאוד מאוד ממוצעת בישראל. זה משכורת שאפילו הפועל הטוב הוא מרוויח יותר, אבל אנחנו חייבים כך להחזיק את עצמנו. אז בקשר למעשר, תפנו אחר כך, מושי, אתה תצטרך להסביר. כן, בבקשה.
Salve Rab, sono Domenico da Roma.
Domenico mi Roma.
La domanda è questa.
Shela sheli zot.
Avete parlato di correzione dei desideri.
Ta dibat al tikun ratzon.
Ci può dare un esempio pratico di come
un
desiderio di ricevere
e un razzon di kabel
di dare
e ma kavana latet.
Grazie.
בסך הכל הרצון לקבל שלי שאני מוציא ממנו הכל מה ששייך לעולם הזה, זה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אני חותך כל זה, זה שייך לעולם הזה. אני נותן לו חשיבות כדבר הכרחי, כמה אני צריך כדי להתקיים בצורה נורמלית בעולם הזה, כמו כולם, כרגיל, ברמה הכרחית כדי להתקיים. זאת אומרת, לכאן הכרחיות, איזה מילה זאת, איך לקרוא? נצ'סיטה, ניד, בסדר, חייב, נצ'סיטה, לא יודע, לא נצ'סיטה, בסדר. ורק כמה שאני צריך להתקיים, וכל היתר אני מכוון לרוחניות. ודאי שאני יכול לעשות את זה רק עם הגרופ, עם הקבוצה. קבוצה ואני. קבוצה זה גם כן כל הנקודות שבלב. סכום של כל הנקודות שבלב ואני. אתה אומר על מימוש פרקטי. שאני מגיע לסכום הזה ומרגיש שאני לא מסוגל. שאני מרגיש את זה כער של שנאה, שלא מסוגל, אבל חייב, כמו שדיברנו על שני התנאים הכרחיים. אחד, אני בעצמי לא. תנאי שני, חייב. דבו. בסדר. חייב. ואז אני מפתח בימן דרישה לעזרה, כי אני רואה ששום דבר לא יכול לעזור לי. אני מוכן להתחבר איתם, אני לא מסוגל. אני יודע שאם אני מתחבר איתם, אז אני מגלה את המערכת קשר בינינו, ששם אני מגלה את הבורא. זה עולם הרוחני, בקשר בינינו. עכשיו, שאנחנו, אם נגיד נפסיק לשנות זה את זה, לדחות זה את זה, ולמצוא קשר בינינו, הקשר הזה שנמצא בינינו, הוא נקרא כוח העליון. ובו בקשר, לא בפנים, אלא בינינו, נמצאים הנשמות שלנו. לא, העני הזה לא קיים, נעלם. ופתאום אתה מגלה שהקיים דווקא הרשת הזאת קיימת. אבל אנחנו צריכים לגלות אותה, לרצות לגלות אותה, לרצות להיות מחוצה לגוף הזה. בצורה כזאת פשוטה, מכוונת, רצינית, שאנחנו כולנו הולכים לעבוד על זה, אנחנו יכולים להגיע מהר. אין לי יותר איך להביע בצורה פרקטית את הדבר. לרצות לגלות קשר בינינו, קשר של אהבה, כי הוא נקרא הבורא, הוא נקרא החיים שלנו נצחיים. נקודה. בו אתה מגלה בקשר בינינו עולם הרוחני, תכונות רוחניות, את עצמך הנצחי, את תפיסת המציאות החדשה, הכל. או להרגיש את עצמו, או להרגיש הכל מה שמחוץ לך. תחליט. נו, איפה? כן. בבקשה.
Allora, io sono Anna di Lugano. E vorrei rivolgerle una domanda, se c'è nella Kabbalah qualche parte che tratta del perdono.
האם יש חלק בקבלה שמתעסק בעניין הסליחה, מחילה?
לא, 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 לא. אין חלק בקבלה שמתעסק בסליחה ובמחילה.
פרדונו?
מי צריך לסלוח? אני בורא או בורא אותי? איך? אני לא מבין. אם כל מה שיש לי זה בא ממנו, על מה אני צריך לבקש סליחה? על מה אני צריך, גם כשאני אומר תודה או אני אומר סליחה, אני בעצם מתייחס אליי, על 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 המערכת שבי. זה נדמה לנו שקורה משהו מחוץ לנו. הבורא נמצא שם מחוץ לנו, העולם, החברים וכולם. אין לי ממי לבקש סליחה או תודה. זה רק פסיכולוגית ככה אנחנו פונים, אבל בעצם זה הכל נסגר בתוכי.
Non in relazione a Dio, al Borè, ma in relazione all'uomo che fa il male, all'essere umano che fa il male.
ביחס למישהו, אדם שהוא עושה את הרע, אני מדברת על הסליחה ו... ביחס לאדם שהוא עושה את הרע, אני מדברת על הסליחה והמחילה ביחס לאדם אחר. אני מתייחסת לזה.
אם זה במסגרת העולם שלנו הגשמי, אנחנו כבר דיברנו על זה שיהיה לנו בחירה. ולכן זה לא נחשב בכלל לפעולה שנשארת ברוחניות. כי אנחנו במסגרת העולם הזה אנחנו נפעלים כמו כל גוף חי, ואין לנו בזה לא שכר ולא עונש. דיברנו על זה כאן בציור הזה. אלה הבחירה חופשית, שעל זה אני יכול להגיד אני עשיתי הוראה או טוב, זה מעבר לקף הזה, ובקשר שלי רק עם הקבוצה, ואיך אך ורק לגלות את הכוח העליון. זה מאוד שונה ממה שמדברים בפסיכולוגיה, ביחס בחברה האנושית. זאת אומרת, אנחנו יכולים, ודאי שאנחנו צריכים להתייחס יפה לשני ולהשתדל להיות טובים והכל, על רוחניות זה לא פועל. כן.
יש לנו הרבה שאלות מכל העולם. יש שאלה שחוזרת על עצמה מכמה קונגרסים שמתרחשים עכשיו ברחבי העולם. למה חשוב לקנות ספר כדי לתת למישהו אחר במתנה במהלך הקונגרס?
עוד יש באמת בעיה גדולה לפעמים לאנשים שלא יכולים להשתתף במעשר, כמו שהיו כאן שאלות, או שהם משלמים להפצה או שלא. אני ממליץ לכל אחד פעם בחודש לקנות ספר אחד ולעשות מזה או אצלו בבית ספרייה, ואז לתת לאנשים לקרוא ולהחזיר. זה עבודה מאוד לא נעימה ולא פשוטה, זה מאוד דליקטית כזאת. עד שתנו למישהו לקרוא ספר, עד כמה שזה, תראו כמה שיהיו לכם מחשבות. או לתת במתנה למישהו, יום הולדת למישהו, ככה וככה. אצלי זה היה אחרת. אני הייתי בא לאיזה רופא שיניים והייתי משאיר שם ספר איפה שאנשים מחכים לתור, ואז הם קוראים. וככה אחר כך שמעתי לא פעם אחת שהם משם הגיעו לקבלה. תעשו את זה פעם בחודש. אתם לא יודעים עד כמה שכזאת השקעה קטנה, כמה שזה עוזר. יש לכם עכשיו בחנות ספר הזה החדש, אני מדבר עכשיו לכל הקבוצות, אפשר דרך האתר שלנו, איך קבלה בוקס אינפו, כן? לא יודע, כן? כנראה קבלה בוקס אינפו. אפשר להגיע לזה. זה נכון? תבדוק איזה אתר. כן.
יש שאלה שמגיעה לנו מבולגריה, שואלים איך אנחנו יכולים להרגיש יחד עם כל הקונגרסים שמתרחשים בכל המקומות בעולם.
קודם כל תראו, ריגה, ארגנטינה, מולדובה, יונייטד קינגסדום, כן משהו, פלובדיב, בולגריה, מוסקבה, נו, תנו לנו עוד לראות, ניו יורק, תראה כמה אנשים, זה ישראל. תראו, אדיסה, ועוד ועוד הרבה. מה אני רוצה להגיד כאן? הרוחניות היא מתגלה בקשר בין בני אדם, כמו שאנחנו לומדים מהמערכת העליונה. הבורא ברא רצון אחד ושבר אותו לחתיכות. ועלינו לחבר אותם שוב למערכת אחת. כל אחד שימצא את המקום שלו ויחבר את הכל נכון ממש. על ידי זה אנחנו לא משנים את עצמנו, אנחנו משיגים את הקשר שיש בינינו. את הקשר בינינו אנחנו משיגים. הקשר הזה בסך הכל הוא נקרא בורא. ממילה בורא. ויאני ודי? ויאני. ודי. זאת אומרת, אני צריך להגיע לזה. אני צריך לבוא. ואז אני מגלה. תבוא, ואז אתה תראה, תגלה. אם אתה תשיג את הקשר הזה, אם אתה תקשור כולם יחד, אתה תגלה את הכוח הזה. הכוח הזה יהיה אתה בעצמך. אתה תרגיש אותו, הוא יתלבש בך, אתה והוא תהיה כאחד. לכן דברים האלה הם מאוד מוחשיים, פרקטיים, והכל תלוי בקשר בינינו. לכן כשאנחנו רואים כמה אנשים יחד עכשיו, תראו, מי חשב שבפלובדיב בבולגריה יהיו כל כך הרבה אנשים, וכך זה בעוד המון מקומות. אז וכולם מסתכלים עליכם. אז כל אחד יכול להרגיש איזה כוחות יש סביבו. תראו כמה אנשים. אם רק קצת אנחנו נבין שבורא זה בורא, שזה מושג בחיבור בינינו, קצת בוא נתחיל לצמצם את עצמנו. הרצונות שלנו פנימיים האלו שנקראים נקודה שבלב, קצת ככה יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, שאז יחד אנחנו מגלים את זה. אף אחד לא. בוא יחד. יש משהו אחד ששם אנחנו צריכים לשים את הנקודה הזאת. אז אנחנו מגיעים להרגשה הזאת שנקראת בורא. אז זה יעבוד. אני מקווה שעשינו בכל זאת בקונגרס הזה צד גדול קדימה, ובמיוחד אני רוצה לראות הקבוצה כאן ברומא תתחזק, תגדל, ושיש לה הנהלה חזקה באמת וטובה שארגנה לנו את קונגרס, וסביבה כדאי להתקשר, אנחנו נמצאים בקשר איתם כל הזמן, וכך נמשיך יחד. כן.
אנחנו רק רוצים לספר איזה מקומות נמצאים איתנו כאן עכשיו בחיבור. קודם כל נגיד שיש יותר מ-1400 חיבורים דרך האינטרנט, בכל מקום יש בין עשרות למאות אנשים. נמצאים איתנו ככה: מוסקבה, גואטמלה, גרמניה, טקסס, ונצואלה, פרו, צרפת, אנגליה, סנט לואיס, טורונטו, קרואטיה, ריגה, אל סלבדור, אורוגוואי, בלגיה, ישראל, מקסיקו, קייב, בולגריה, ספרד, פראג, קרסנויארסק, סנט פיטרסבורג, קולומביה, סן פרנסיסקו, מינסק, בוסטון, שיקגו, צ'ילה, רוסטוב, ליטא, קישינייב, פילדלפיה, פולין, לוס אנג'לס, ניו יורק, בוליביה, ארגנטינה, קלינינגרד, אודסה, סמרה, אוסטריה, מיאמי, טורקיה, סוצ'י, דניפרופטרובסק, הולנד וברזיל.
כמה אנשים משלנו נסו?
ו-150 אנשים, אתם רואים שראיתם ישראל, יש שם מלא מקומות פנויים, כי 150 אנשים משלנו, מהקבוצת ישראל, נסו לכל מיני מקומות, לסיביר, לכל מיני מקומות, אז 150 אנשים שם חסרים. טוב, יש לנו עוד זמן לשאלות או כבר זהו? אני מוכן, רק לא רוצים. או אני הבטחתי לגמור את הספר.
רב, יש עוד שאלות פה מה...
נו, אבל משהו לעניין.
כן. אז שואלים מקרואטיה, איך אפשר להבחין במהלך הקונגרס, שאני נמצא עם חברים, בין קשר אמיתי לקשר דמיוני עם הבורא?
זה עדיין לא, אנחנו לא מסוגלים. זה לא חשוב. העיקר...
C'è una domanda da Croazia, come si fa durante il congresso a distinguere tra un legame così con gli amici e un legame con il Boe?
זה אנחנו לא יכולים עדיין. אלה מספיק לנו שאנחנו רוצים להתפעל יחד זה עם זה, להתקשר זה עם זה, להבין שבקרבה בינינו, בהתפעלות הכללית שלנו, אנחנו מתקדמים. וזה מספיק. זה מספיק. עדיין עוד מוקדם לנו לדרוש הבחנות רוחניות שאנחנו יכולים למדוד אותם.
יש לנו שאלה מגרמניה, שואלים מה ההבדל בין ללמוד קבלה בקבוצה וירטואלית לללמוד קבלה בקבוצה פיזית.
אני חושב שכל עוד שאדם יכול לבוא לקבוצה שלו ולהתקדם איתה ויחד איתה ללמוד משיעורים שלנו, אז מאוד מועיל, כי הוא בצורה פרקטית בכל זאת ביום-יום מחדש את הקשר שלו עם החברים, נמצא איתם ב... התנגדות והתקשרות, בכל מיני חילופי מצבים, רוצה אותם, לא רוצה אותם, ישנם בעיות בקבוצה, וכל הדברים האלה מקדמים מאוד. זה טוב מאוד שיש בעיות. אם אין בעיות, סימן שאתם לא יכולים לתקן אותם. הבעיות מגיעים מלמעלה ברגע שאתם מסוגלים לתקן. ואז לא לברוח אחד משני, אלא להמשיך. ו... ולכן רצוי מאוד להגיע לקשר פיזי בקבוצה. גם גברים, גם נשים שהשתתפו יחד, אם זו קבוצה גדולה שאולי לזכור מקום ושיהיה להם מרכז, ואז הם מתחילים להזמין אנשים למרכז, אז הם מתחילים להפיץ סביבם עוד ועוד לאנשים זרים חומת הקבלה. אם זה עיר קטנה, שניים, שלושה אנשים בינתיים או איך, אז שאחד הגיע לשני, שילמדו בבית אצל מישהו, היום אני אצלו, מחר הוא אצלי וכן הלאה. קשר צריך להיות. הוא צריך להיות, כי אנחנו כולנו באים כשברי נשמה אחת. ולכן רק בקשר, במניפסטציה של הקשר הזה, אנחנו מתקדמים. רק אם אין ברירה, אז אדם נשאר בקשר וירטואלי, אבל בכל זאת אז חובתו להגיע למפגשים כאלו. אבל מי שנמצא בקשר וירטואלי ואפילו למפגשים כאלה לא מגיע, אני לא יודע איך הוא מתקדם, אלא אם כן נמצא באיזשהו אי בודד באוקיינוס שם, ואין לו כסף ואין לו קשר ולא מסוגל, אז כבר השגחה מלמעלה סדרה לו ככה, כנראה שיתנו לו התקדמות. אבל בהחלט זה לא בדרך הטבע. כן.
יש לנו שאלה מפראג, שואלים אותך ככה, אתה אמרת שיש כמה דרכים שאדם צריך לסגל לעצמו כדי להתקדם למטרה. שואלים, מה אם אדם עושה לימוד, הפצה ואת כל הדברים האלה, אבל הוא עושה את זה בלי כוונה, רק בגוף, האם יש לזה שכר?
כל דבר שאדם עושה, הוא עושה ברצון. אם לא היה לו רצון, לא היה יכול להזיז אצבע. ככוח, התנועה בא מהרצון. לכן אפילו שאנחנו לא מסוגלים בצורה נופשית להתרכז אחד כלפי שני, להתקרב, לחשוב על חיבור איכות, אבל פעולה פיזית בכל זאת אנחנו עושים, יש בזה השקעה גדולה, ולכן כדאי. אם אדם עושה את זה בלבד, מגיע לקבוצה, עושה איזושהי פעולה, לא יכול ללמוד, לא יכול לשמוע, עושה משהו סביב זה, כן, מתעסק שם בחשמל, עושה איזושהי פעולה, אתה שם סוחב דברים לאיזה הרצאות, לאיזה משהו, זה מספיק. גם זה מקדם את הדברים. יש לנו דוגמאות כאלה גדולות מהעבר, שדווקא על ידי העבודות הפשוטות האלו האנשים הגיעו לדרגות גבוהות. גם יש כאלו שהם אומרים, אני לא יכול ללמוד, עכשיו אבי הוא סיפר לי מניו יורק, שם היה איזשהו בחור אחד, פעם הייתי, לפני חצי שנה הייתי בניו יורק, הוא הגיע, נתן מעטפה $5,000, אנחנו השארנו את זה לקבוצת ניו יורק. עכשיו הוא הגיע גם כן, הוא לא לומד כלום, נתן עכשיו $70,000. אבי הוא סיפר לי, אין לו כלום ללימוד, לשום דבר, הוא פשוט, הוא מבין שזה דרך כנראה שנכונה, יש לו איזשהו מין הרגשה שהוא משתתף. יש עשיר, יכול להרשות לעצמו, ומרגיש ככה. זה לא עניין של כסף, לגמרי. זה רצון, זה דמונסטרציה של רצון שלו. והרצון עובד? זה אתה לא יכול למחוק. זה כמו שמישהו ארגן את הקונגרס, מישהו שילם על זה, מישהו איבד את החומר, תרגם, וכל אחד במשהו שעוסק. זהו. אז זה מאוד חשוב, השתתפות כלשהי, בדבר הפשוט ביותר, זה מקדם. כן.
יש לנו שאלה ממקסיקו, שואלים ככה, אם אני נמצא במצב שאין לי חשק, אין לי כוח לזוז, האם התפילה מספיקה ולמי אני צריך להתפלל?
C'è una domanda da me, se io sono in una situazione che non ho la voglia, non ho nessuna forza di muovermi, se io devo dare la preghiera, se mi aiuta la preghiera, e a chi devo pregare?
אם אין לי רצון, אני מתיישב על הספר ומתחיל לאבד אותו, לא חשוב איזה טקסט, כאילו שאני רוצה להעביר את זה למישהו קטן שלא מבין, לוקח איזשהו מאמר של בעל הסולם, של רבש, ורוצה לעשות נגיד מ-20 דפים דף אחד או שניים בצורה קלה, כדי להעביר את זה נגיד לילדים או למתחילים. העבודה הזאת היא עוזרת נגיד לי אישית לצאת מכל מצב. אתה מתחיל שוב להיכנס לחומר כאילו למישהו מכוון, לא אליך, זה למישהו אחר אתה צריך למסור, לא אליך, אתה כאילו כאן לא נמצא, ולאט לאט זה מוציא אותך מהמצב. מאוד מאוד טוב במצבים כאלו ללמד. כמה שאתם תתחילו יותר מהר ללמד, נשים, גברים, גדולים, קטנים, מתחילים, מתקדמים, אתם תתקדמו. לכן אני ממליץ, מהר מאוד, כמה שתלמדו חומר, כל אחד שיושב כאן, הוא צריך לחשוב להיות מורה. זה מאוד חשוב. ועל ידי זה אתם תלמדו. זהו. כן.
Rab, buonasera, sono Giuseppe.
Volevo
dire, siccome il popolo italiano è molto legato alla donna, alla mamma,
רציתי לשאול, מכיוון שהעם האיטלקי כל כך קשור לאישה, לאימא,
molto spesso succede che l'uomo si annulla completamente anche nelle relazioni sociali verso gli amici per seguire la donna, che evidentemente spesso magari non ha una particolare pretensione per la vita spirituale.
הרבה פעמים קורה שהאדם ממש מתבטל, נעלם, ובמקום להיות עם החברים וכולי, הוא הולך, הוא נקשר לאיזושהי אישה והולך. יכול להיות שגם לאישה הזאת אין שום רצון לרוחניות.
אישה או אימא, אני לא הבנתי מה הוא מדבר.
דונה או אונה מדרה, נונה קפיטו קוזדית.
נו, נו, אונה דונה.
אישה.
שנקשר לאישה,
כן.
ואין
לה רצון לרוחניות.
לאישה. ולרצון לרוחניות.
ולה אין לה רצון לרוחניות.
לאישה.
לאישה אין רצון לרוחניות.
E allora?
Volevo chiederle come si deve comportare un uomo in questa situazione, quando la donna tende ad allontanarlo.
הוא רוצה לשאול, בקיצור, יש לו שאלה, כשגבר נקשר לאיזושהי אישה, ולאישה אין רצון לרוחניות,
no.
ולאישה יש שהיא נטייה להרחיק אותו מהרוחניות, מה הגבר צריך לעשות?
לזרוק את האישה?
בוטה רביעה לדונה.
סיציליאני שואל אותי מה לעשות עם אישה?
Volevo essere solo sicuro.
Ah. Neshama ze neches nitzchi sheli. זה מה שנשאר לי מעל הזמן. חיים האלו, עוד כמה שנים, עוד כמה שנים, הכל נגמר. אישה פה, אישה שם, גם מחליפים אותם באמצע החיים. לא שאני מזלזל. אני מאוד קשור לאשתי. אני איתה כמה, 40 שנה אולי, יחד. ויש לנו ילדים ונכדים, ואני מאוד קשור אליה. אבל רוחניות זה משהו שהוא מעבר לחיים האלו, אפילו מעבר לילדים ולאישה ולהכול, עד כמה שיש זה קשור וקרוב לנו. אבל אנחנו רק צריכים קצת להרגיש על מה מדובר. מדובר על חלק הנצחי שלי שלא שייך לחלק החי, הבהמיות שלי, שזה סך הכל תלוי בהורמונים. נותנים לי זריקה, אני יכול לרוץ אחרי נשים, נותנים לי זריקה אחרת, אני כאילו לא מסתכל עליהם. זה הכל דברים גשמיים, גופניים בלבד. גם לילדים שלנו אנחנו צריכים להבין שכל העניינים האלו זה ברמה של בהמות, חיות, כמו שיש להם. וכאן מדובר על החלק הנצחי, להשיג חיים נצחיים, רוחניים, לא לזלזל במשפחה. אבל בכל זאת צריכים לתת איזה מין יחס הנכון בין אלו לאלו, הרמות. לכן אני, לפני שהתחתנתי, אני אמרתי לאישה, אלו התנאים, אני עוסק בזה וזה וזה, זה מעל הכל. מסכימה? כן. לא מסכימה? לא. אני חושב שזה תלוי בגבר. אם אישה יודעת שלא יעזור לה, שזה האופי שלו, היא תכבד גם אותו יותר וגם במה שהוא עוסק. אלא אם כן קורה שמתגרשים, זה כבר תלוי בגבר. אבל אני לא מבין, אני חס ושלום לא בעד הגירושין, אבל אני לא מתאר לעצמי איך אני עוזב רוחניות ונשאר על הספה עם אישה מול הטלוויזיה, וזה החיים שלי. לא יודע. נו. אבל אני לא אומרתי לך מה לעשות. אחרת הגיעו אליי מסיציליה. כל המשפחה.
Buonasera a tutti, sono Luciano. Volevo sapere, dal punto di vista della Kabbalah, qual è la differenza tra anima e spirito e la differenza tra legami spirituali e legami di anima, e che relazione c'è tra i due.
Grazie. Shalom, קוראים לי Luciano. רציתי לדעת מה ההבדל בין נשמה לרוח, ומה ההבדל בין יחסים של הנשמה ויחסים בין הרוח.
מה שבורא ברא, ברא רצון לקבל, שמחולק לחמישה חלקים, נקראים כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. אם אנחנו הרצונות, זה רצונות. רצון מספר 0, 1, 2, 3 ו-4. לפי העוצמה שלו.
דזיברו.
אם אני יכול להשפיע ברצון הקטן שלי ביותר, חשוב מעט, זה נקרא נפש. אם אני יכול להשפיע ברצון יותר גדול, מה שאני יכול להשפיע זה יקרה רוח. אם ברצון עוד יותר גדול, זה נקרא נשמה. רצון עוד יותר גדול, זה נקרא חיה. אם רצון עוד יותר גדול, זה נקרא יחידה. זה חלקים של המילוי שלי בהתאם לגודל הרצון שאני יכול להידמות בו לבורא. זאת אומרת, אם רצון קטן מאוד יכול רק להשפיע, אני מרגיש בו קצת רוחניות, זה נקרא נפש, קצת מרגיש את הבורא, אבל כבר אני נמצא מעל החיים האלו. אני כבר נולד. אני כבר נמצא בהרגשה הרוחנית. ואחר כך יותר ויותר. זה ההבדל בין הדברים האלה. בוא נגיד, זה כמו שבעולם שלנו. אני יכול לישון, להתעורר קצת, יותר להיות ער, עוד יותר מבין, עוד יותר מרגיש, וכו' וכו'. זאת אומרת, עד כמה שאני נקשר למימד הזה, לעולם הזה הרוחני. ככה זה קורה. לא עוצרים אותי? בבקשה. נשאר לי 4 דקות. נו, בבקשה.
Allora, mi chiamo Eurosia e sono italiana. Non ho capito una cosa. Quando prima si parlava del dare il contributo di un decimo dello stipendio, mi sembra di aver capito che diceva che la donna potrebbe essere impedita dal marito a versarlo anche sul suo lavoro. È vero, ho capito così oppure no? Oppure ho capito in modo sbagliato? E poi un'altra domanda che è sempre un po' una conseguenza.
Un attimo solo, scusi. Rav, כשדיברת על עניין המעשר, אז אמרת שלגבי האישה, שהגבר יכול למנוע ממנה לשלם את המעשר, האם היא הבינה נכון?
כן.
Allora, prima domanda, Rav dice di sì, hai capito bene.
אם גבר אומר, אם בעל אומר לאישה, אני אוסר לך לשלם מעשר, היא חייבת להסכים.
E questo è il motivo?
E ma si va?
Che sai nimzet bikol zot birshut baala.
Perché la donna comunque è nella sovranità del possesso del suo marito.
E quindi la domanda che
Afilo shomer lach la psikhlita sek beruchaniyut. Yesh mikrim she'im be'emet umitkaven lize והולך להתגרש, את צריכה לשקול כן או לא.
E che era la seconda domanda che volevo fare, mentre invece per la donna non esiste questa possibilità.
אישה יותר קשורה לגבר ויותר תלויה בגבר, וזה גם בגשמיות, וכך אנחנו צריכים גם לקבל את זה ברוחניות.
Io questo non riesco a capire.
ואת זה אני לא מצליחה להבין.
מה היא אומרת? בסך הכל את יכולה להתנהג איך שאת רוצה. זה לא שאני במשהו מחייב אתכם, כמו שלא מחייב אותו לעזוב את הבחורה שלא מסכימה לרוחניות. זה הבחירה שלכם. אבל חוכמת הקבלה אומרת שאישה נמצאת תחת רשות בעלה, שבכל זאת היא יותר תלויה בו, בילדים ובמשפחה, ולכן הקבלה לא מחייבת אותה בכלום אם בעלה לא מסכים לזה. הבחירה היא בחירה שלה. מה שאם כן לגבר יש כאילו חובה. איך יכול להיות שאישה כשהוא בעל המשפחה, מי בעל הבית? גבר או אישה? באיטליה כבר התחלפו זהו, זה נקרא שהעולם כבר התקלקל לגמרי. לא, אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, בכל זאת זה באמת בעיה גדולה אם גבר לא מסכים ואישה עוזבת את הקבלה. אני מבין את זה ומקבל את זה וממש מסכים לזה, כי היא שומרת על המשפחה, על הילדים, על הכל. זה חשוב. זהו. ובזה שהיא מוותרת היא מתקדמת, היא מתקדמת. מה שאם כן הגבר, זה כבר משהו אחר. אני לא רואה כמעט משפחות איפה שאישה בסופו של דבר אם גבר אומר לא, שהיא מסכימה. תלוי בו, בשבילו זה הפרעה שיתגבר. אחרון.
אנחנו קודם כל רוצים להזכיר את הקבלה books.info, שזה האתר לרכישת ספרים באינטרנט.
איך?
קבלה books.info.
בסדר. אני מאוד ממליץ לעשות ספרייה. אז יש לנו קבלה בלי
קבלה books
יחד
books.info.
זהו, אז אני מאוד קבלה עם CH,
בלי C,
H. קבלה יחד books דוט אינפו. ומאוד ממליץ לעשות ספריות קטנות בבית או לתת ספר במתנה. תשתדלו במקום עבודה, סתם איפה שאתם, כאילו זה ככה יש לכם, אתם רוצים לקרוא בבקשה גם כן, וזה הולך, זה עובד. אנחנו עברנו אתכם שיעור מאוד מיוחד בשמעתי. אני מאוד ממליץ על המאמרים האלו. יש לנו בארכיון מאמרים האלו עם הפירוש, עם הלימוד שלנו על כל מאמר ומאמר. תשתדלו להוציא אותם ותהנו. זה יסוד להתקדמות הרוחנית.
רב,
אני שוב מזכיר, שיעורי זוהר מאוד חשוב. שיעור ביום ראשון בשעה 4 לשעון ישראל. גם כן כל העולם נמצא בשיעור הזה, סך הכל שעה אחת. אני מקווה ששם אנחנו ניפגש.
כן, אנחנו רק רצינו להזכיר עוד 4 מקומות על הגלובוס שלא הזכרנו, וככה הם איתנו בלב ונפש. קודם כל בגרוזיה יש שם התאספות ראשונית של הרבה מאוד אנשים, באוסטרליה, בקוסטה ריקה, ובהודו גם יש התאספות של אנשים שביחד איתנו בקונגרס. לחיים בני ברוך.
מה נשיר? נו? נו?
שנאחד את כל חוטאינו, נרצה בכל Thank you.